mine on May. Say fame with Aleph and Bet. שוב פעמר זה אל, המליאה, כלומר הברכים והבחור. עבריין שעבר לגזרת הציבור, או שעבר עבירה, אם לא נידו, אם נע למניין עשרה. אנחנו יודעים שמי שמנודה, לא מצרפים אותו למניין. כל העניין של הנידות זה להרחיק אותו מהציבור. יש יהודים שעברו עבירות והם חייבים נידוי. אז לכאורה מי שחייב נידוי לא מצרפים אותו למניין. לא למניין של תפילה, לא למניין של זימון. זימון כמו שיש המשנה בפרק שלי לברכות מדברת על אלה שלא מצרפים אותם למניין של זימון. אפילו לא לשלושה, אז אנחנו רואים שמי שלא ראוי לא מצרפים אותו. שאלה, מה עם עבריין? יש כל מיני סוגים של עבירות. יש מי שעובר עבירות לפרקים, לפעמים, אבל לא קבוע. יש יותר חמור מזה, מומר לדבר אחד, שבמראה קוראת לו מומר לכל התורה כולה. ויש יותר חמור מזה, מומר לעבודה זרה או לחילול שבת בפרהסיה. כן, איך מתייחסים לכל אלה? זה הרדב"ז כתב שמי שמומר למילה, כלומר לא קיים ברית מילה. למה הוא לא קיים ברית מילה? ההורים שלו היו צריכים לבין. כנראה לא היה בריא, כנראה היה חולה. וכשגדל, הוא פוחד מזה. או שהוא חושב שזה לא חשוב. אז הרדב"ז כותב שמי שמומר לברית מילה, לא קיים את זה, מצרפים אותו. ומכאן לכל עבירה אחרת, חוץ ממי שמומר לכל התורה. כלומר, הוא לא שומר שום מצווה, שום דבר, הוא לא מתייחס בכלל לתורה. הרשב"ץ, שהוא מהראשונים, הרדב"ז הוא לא ראשון, אבל הוא על הגבול של הראשונים. ומביאים אותו מאוד בחשבון כפסק של ראשונים. הרשב"ץ, שהוא מהראשונים, אחרוני הראשונים, כתב שמי שבועט בתפילה, לא רוצה להתפלל, זה לא מצרפים אותו למניין, וכמובן לא לזימון, לשום דבר, ולמדו ממנו, מהרשב"ץ, שהוא עדין לכל מי שעובר איזה עבירה אחת בצורה שהוא מזלזל בה. כלומר, יש איזה עבירה, שזה איסור תורה, שהוא לא מתייחס אליו בכלל, זה אותו דבר. כן.
תפילה, אבל זה שונה. אם אדם מומר לתפילה, הוא לא רוצה להתפלל, הוא מתכוון לשום דבר כזה, אבל אם הוא כבר שמומר למשהו אחר, בכל דבר, איסור. אתה יודע, יכול
להיות
שבתפילה, הוא
כן רוצה
להתפלל.
לא, מדובר הוא אמר שמומר לתפילה לא מצרפים אותו. אז מזה למדו מדבריו שאם אפילו מומר לתפילה שהיא לא מצווה מהתורה, הוא פוסל אותו, קל וחומר, אם הוא עבריין על מצווה של תורה.
אפשר להגיד שמומר לתפילה, אפילו שבדרבנן, חלק מהתפילה, להתפלל כבר עוד הקדוש ברוך הוא, הוא לא מתכוון
להתפלל. בדרך כלל, מה זה מומר לתפילה? שבדרך כלל הוא לא רוצה לבוא להתפלל. פעם אחת צירפנו אותו למניין, הוא הסכים. אז כעת מצרפים אותו, משיבים אותו כעשירי למניין או לא. אז הוא אומר שאם בדרך כלל הוא בועט בתפילה, לא מצרפים אותו. גם כעת שהוא מוכן להתפלל, הוא נמצא איתנו כי הוא בועט בתפילה גם כעת, אז הוא לא רוצה, לא שייך לצרף אותו.
תמיד לא נעים לו עכשיו.
אם זה מישהו שבועד בתפילה, הוא לא יודע מה זה נעים או לא נעים.
אם
סתם
יש שבועד אח שלו יתפלס על
ההזכרה
לארץ,
אז אתה יכול להיות. בכל אופן, כך כתב הרשב"ץ, ומזה הבינו שהוא עדין לכל מצווה ומצווה, שהוא פסול להצטרף למניין. כך הבין בית עובד, לא יודע מי זה בדיוק, אבל זה סידור שחיבר אחד מהאחרונים, הוא חיבר שני סידורים. אחד לימות החול, קרא לו בית עובד, ואחד לשבתות, וקרא לזה בית מנוחה. ובתוך הספרים הוא כתב, בתוך הסידורים כתב הרבה הרבה הלכות. אז הוא חי, בית עובד זה סידור שהיה אחד מהסידורים המפורסמים, והיה ספר בסיס לרוב יהדות ספרד. הוא כנראה היה מטוניס או מאיטליה, ושם זה נתפס גם באיטליה. הדפוסים הראשונים של בית עובד הם מליבורנו, זה בזמנים של הרמח"ל, של... כלומר, זה סידור שתפס מקום בעם ישראל. הבית עובד הבין שזאת מחלוקת בין הרשב"ץ לבין הרדב"ז, והוא פסק הלכה כמו הרשב"ץ. כיוון שהרשב"ץ אמר שמי שמואס בתפילה פסול למניין, הוא עדין לכל המצוות כולם. בן איש חי ורב פעלים כתב שזה בכלל לא מוכרח להיות שיש כאן מחלוקת. יכול להיות שהרדב"ז כתב מי שעובר עבירות, לא בגדר שהוא נלחם במצוות או מזלזל במצוות, אלא זה יותר נוח לו, בתוך עצלנות. יותר קל לו, יותר זול לקנות אוכל טרף, אז הוא קונה אוכל טרף. קונה בשר נבלה, כי זה יותר זול. לא. הוא עושה את זה לתיאבון. הוא עושה את זה כי זה יותר זול. אז על דבר כזה כתב הרדב"ז שאפשר לצרף אותו לבניין. או שאר עבירות. ומה שכתב הרשב"ץ זה רק לעניין תפילה. כיוון שהוא מואס בתפילה, אז לא מתאים לצרף אותו לתפילה. אבל זה לא אומר שהוא בגלל שזאת עבירה. יכול להיות שבעבירה הוא מסכים שמי שעובר עבירות, אפשר לצרף אותו לעניין. מלבד מי שכופר בכל התורה כולה. יש תשובה של הרמב״ם, שגם עליה הסתמכו, אז הרב פעלים בכל אופן לא מקבל את דברי הבית עובד, שמי שעובר עבירות לא מצרפים למניין, אלא דעתו שכן לצרף למניין. תשובת הרמב״ם, כן, יש תשובת הרמב״ם בפאר הדור, שנשאל על הקראים. הקראים שלא מאמינים בתורה שבעל פה, כתב הרמב״ם לא לצרף אותם לתפילה, למניין. וגם מדברי הרמב״ם הבינו שכנראה הוא כדעת הרשב"ץ, שמי שעובר עבירות, מזלזל באיזה מצווה, גם אי אפשר לצרף אותו למניין. לעניות דעתי, נראה שהפשט של דברי הרמב״ם, למרות שיש הרבה גדולים שכתבו כך, אבל לכאורה זה לא מוכרח לפרש כך, כי הרמב״ם כתב, כיוון שכל התפילה היא מדבריהם, כלומר כל התפילה היא תקנה של חכמים, והאדם הזה, הקראים, לא מאמינים בחכמים, איך אפשר שהוא יבוא לקיים את דברי חכמים כשהוא לא מאמין בדברי חכמים? הרמב״ם לא כתב שכל מי שעובר עבירה, אלא דווקא ביחס לתפילה, שהתפילה היא תקנת רבנן, ומי שלא מאמין בדברי חכמים. הקראים. מצד שני, אפשר לומר שמי שכופר בתורה שבעל פה, הוא לא רק ביחס לדרבנן. התורה שבעל פה, מי שכופר בתורה שבעל פה, הוא אפיקורוס. מי שאומר, מה יהן אלן רבנן, מי צריך את החכמים? הגמרא אומר שזה אפיקורוס, שאין לו חלק לעולם הבא. יותר מזה, גם מי שמבזה את חברו בפני תלמיד חכם, הוא גם אפיקורוס. האם אדם כזה, נניח, בחור, רב עם חבר שלו, ויש שם תלמיד חכם שעומד בסביבה, זה לא מעניין אותו, הוא צועק ומבזה אותו. חז"ל אמרו שאין לו חלק לעולם הבא, הוא אפיקורוס. אפשר לצרף אותו למניין? לכאורה לא. הוא כתב על זה, אז יבחי צדק, שרוב האנשים לא מודעים לחומרה של מבזה חברו בפני תלמיד חכם. רוב האנשים לא מבינים כמה זה חמור. הוא הבין הרבה תשובות שכשאדם לא מבין שהעבירה חמורה, אי אפשר לדון אותו כאפיקורוס ולפסול אותו למניין. זה מי יודע כמה אלפים, כן, היינו פוסלים בצורה כזאת. הרבה אנשים שרבים אחד ליד השני ולא מתחשבים, יש שם תלמידי חכמים או אין תלמידי חכמים. כן. זה יש ספר המנהיג שכתב בשם רשי, לא יודעים אם זה נמצא ברשי על הגמרא, זה לא נמצא, אולי תשובה של רשי, מסורת של רשי, שרשי הביא את זה, שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, עדיין שם קדושתו עליו, הוא כותב המנהיג שהוא מגדולי המביאים דברי המנהגים הלכה למעשה בימי הביניים בזמן הראשונים, שלדעת רשי אפשר לצרף למניין גם מי שעובר כל עבירה, בלי יוצא מן הכלל, חוץ משבת, לבלי שבת דפרסיה ועובד עבודה זרה. אלה שניהם שהם יוצאים מהכלל. וגם הרמב״ם כתב בהלכות תלמוד תורה, שמי שעבר על דבר שחייב נידוי כל זמן שלא נידו אותו, לא פסקו עליו דין של נידוי, הוא כשר להצטרף למניין, ורק אחרי שנידו אותו, אז צריך לנהוג בו דין מנודה. כן? אז למרות שהוא עבר עבירה, עבר עבירה חמורה, אז זה מתאים גם לדברי רש"י. אז יש לנו, וגם יש תשובה של הרשב"א, שגם כותב, שאם לא נידו אותו, גם אם הוא עובר כל עבירה שבתורה, אוכל טרף, לובש שעטנז, מתגלח בתר, מקיף את ראשו, כן? אפשר לצרף אותו למניין. אומנם כתבו שאם אדם עושה עבירה במזיד להכעיס, לא מצרפים אותו למניין. מה זה להכעיס? איך אתה יודע להכעיס? זה אפשר להגיד, כתבו דוגמה שיש לפניו בשר כשר ובשר טרף, ושניהם מבושלים באותה רמה ובאותו מחיר ובאותו טיב, הוא בוחר דווקא את הבשר הטרף. הרב צבי יהודה זצ"ל אמר שזה הרבה פעמים בדור שלנו, האנשים לא נקראים להכעיס, כי בדרך כלל הם עושים את זה להכעיס את הדתיים, הם לא עושים להכעיס את הבורא. יש אנשים מיוחדים שמאמינים בבורא, אבל מרוגזים עליו. למה הוא עשה לי את זה? אני אחזיר לו. כן, הם חושבים שהם יריבו עם הבורא, אבל האנשים בדור שלנו שהם לא דתיים, אז הם לא מאמינים שהבורא מתייחס לזה. אז מה שהם עושים להכעיס זה להכעיס את הדתיים. להכעיס את הדתיים זה לא נקרא להכעיס. כך אמר הרב צבי יהודה, אז נשאר לנו בעיקר שלושה דברים. או שמי שמומר לכל התורה, שאת רוב העבירות הוא עובר, לא מתייחס לשום מצווה. לא תפילין ולא שבת ולא כשרות ולא בשר בחלב, שום דבר. הוא עושה מה שנוח לו. זה דבר אחד. דבר שני, מחלל שבת בפרסיה. מחלל שבת בפרסיה זה דווקא בפני עשרה. ויש שאלה שנשאל הרב בעלים, היו סוחרים שהיו עובדים בהודו, סוחרים יהודים, ושאלו אותו אם אפשר לצרף אותם למניין, כי הם הולכים כל שבת למשרד, הם לא עובדים שם, יש להם משרתים גויים, הם אומרים להם לכתוב ולעשות, אבל הם מגיעים למשרד כל שבת. אז הוא הביא על זה את תשובה של החתן סופר. החתן סופר כתב שלפי הרמב"ן יש מצווה לא רק לא לעשות מלאכה בשבת, אלא שהשבת תהיה ניכרת שהיא לא יום של חול. ולכן כתב הרמב"ן שאם מישהו עושה מסחר, פותח חנות בשבת וקונה ומוכר, הוא לא עבר על שום איסור תורה, זה מדרבנן. קנייה ומכירה, משא ומתן, זה עשו מדרבנן. אבל היות שאצלו השבת נהפכת להיות כמו יום של חול, הוא ביטל מצוות עשה של התורה לשבות ביום השבת. התורה רוצה שביום השבת זה לא יהיה כמו יום שבוע. למרות שהוא לא עבר שום מלאכה דאורייתא, כותב הרמב"ן שזה נקרא שהוא חילל שבת. ולפי זה, אדם החתם סופר, שאם מישהו ביום שבת מתנהג רק באיסורי דרבנן, איסור דאורייתא הוא לא עובר, אבל באיסורי דרבנן הוא מזלזל, ונראה שהשבת אצלו כמו יום של חול. הוא מטלטל מוקצה, יש לו טלוויזיה שעובדת בשבת על שעון, אבל הכל לפי ההלכה. אבל בעצם מי שנכנס לא רואה שזה שבת, כן? הוא לא מקדש, הוא אוכל אכילה רגילה, לא בגדי שבת ולא צורה של שבת. אז לפי זה הוא נחשב כמחלל שבת לפי הרמב"ן, והוא גם פסול לעדות, לא מצטרף למניין, כל מה שנאמר מחלל שבת בפרסיה נאמר גם עליו. כך כותב החתם סופר. הבן איש חי ורב פעלים כותב שזה לא מדויק ככה להבין מדברי הרמב"ן. להגיד שמי שמתנהג במשא ומתן זה רק מישהו שבבירור הוא עושה את השבת כמו חול. אבל אם מישהו בא למשרד וכולם יודעים שהוא לא ירים טלפון והוא לא יכתוב, יודעים שהוא רוצה לשמור שבת, הוא מפרסם את זה. אלה שרואים מבינים שהוא שומר שבת. אז זה לא נקרא שהוא עבר על מה שכתב הרמב"ן. הרמב"ן כתב מי שפותח חנות ועוסק במשא ומתן, קונה ומוכר. אז כאן לא רואים אצלו את השבת, אבל כאן רואים שהיהודי הזה, זאת הייתה השאלה של אנשים שהיו מגיעים למשרד, או כמו שהיו יהודים ברוסיה בזמן של הגזרות, שחייבו תלמידים להגיע לאוניברסיטה או לבחנים ביום השבת, הם מגיעים בשבת, אבל לא כותבים ולא עושים שום מלאכה, הם מגיעים ויושבים שם כמו תלמידים, בחוסר ברירה. ברוסיה אפשר להגיד שזה אונס, אבל נניח שמישהו הולך, מישהו נמצא באמריקה שאין שם אונס, אבל יש שם מכללות או לימודים בשבת, והוא מגיע ללימודים בלי לכתוב, הוא רק רוצה לשמוע את ההרצאות, אבל כלפי החוץ הוא נראה שאין אצלו הבדל בין שבת ליום חול. אז על זה כותב הבן איש חי שלא לזה התכוון החתם סופר. החתם סופר התכוון למי שגם מתנהג בהנהגות מעשיות כאילו אין שבת.
לפני הסברה הכבודי שהוא לא היה מתדייך לעשות בדיוק מסרה, אפילו לא חפוא על הרועץ
הזה. יש בזה כמה חילוקים. יש כאלה שאומרים שאפילו אם הוא לא עושה בפני הסברה, אבל הוא עוסק בדבר שכולם ידעו מזה. כולם ידעו שפעם רואים אותו עשרה, פעם רואים אותו חמישה, אבל זה מפורסם. שפלוני אלמוני הוא עובד בשבת. הוא קודח במקדח ביום שבת. יכול להיות רק שני שכנים שאמרו את זה. אבל מצידו, כשהוא עושה את זה, הוא מביא בחשבון שאומרים יש לו גם עשרה, זה לא מפריע לו. אז אם הוא עושה מלאכה בצורה שמראה שלא אכפת לו שידעו עשרה, זה כאילו בפני עשרה. זה דבר. הוא מביא דעה שמקילה, שאומרת בפני עשרה, רק, זה כמה ראשונים שכתבו את זה, רק אם יש עשרה יהודים ביחד בו זמנית שרואים את זה. ואם הם, ואם הם אחד אחרי השני, זה לא נקרא מחלל שבת בכל.
הם שומרים שבת?
כן.
צריך
להגיד
ששומרים שבת.
כן. יש גם עוד חילוק, האם הוא מצטרף לעשרה או מחוץ לעשרה. ולהלכה פסקו שאפילו אם יש תשעה חוץ ממנו והוא העשירי, זה נקרא שהוא חילל שבת לפני העשרה. גם הוא חלק מהעשרה. יש עוד דעה של הרשב"א, שהיא נמצאת, צריך לדעת שמי שמחלל שבת בפרסיה הוא לא רק פסול למניין, אם הוא שחט השליטה שלו לא קשור. נגע ביין, היין נאסר. כן, אז ביורה דעה, בהלכות שליטה, יש תשובה של הרשב"א, שהוא כתב שאם הוא מחלל בפני עשרה, אבל בפני אדם גדול הוא לא היה מחלל, אז זה לא נקרא מחלל שבת בפרסיה. רק מי שמוכן לפני אדם גדול. זה נמצא גם במשנה ברורה בעירובים, לעניין עירוב שעושים, שרק עם מי שמאמין בקדושת השבת. אז גם שם משנה ברורה הביא את זה, שמי שמחלל שבת בפני אדם גדול. לפי זה יש להניח שרוב מחללי השבת בזמן שלנו הם לא נקראים מחללי שבת בפרס. רובם ככולם היו עומדים בפני רב גדול, לא היו מחללים שבת. אני רוצה לספר סיפור, אני חושב שזה מאוד חשוב, שישמעו את זה, כולם שמעו על יוסי שריד, זה נכון? כולם שמעו את השם הזה. היה מישהו שהוא אנטי גדול, גם בדיבורים שלו, בכפירה, במעשים. היה זמן שהיה עשר רצח נורא בקריית שמונה, 35 שנה או משהו כזה. נכנסו מחבלים לבית של יהודים בקריית שמונה ורצחו שם את האישה ואת הילדים, כשהבעל היה למטה. הבעל היה בקומה ראשונה, ובכניסה לבית הוא שמע את המחבלים, והוא לא עלה כי היו הורגים גם אותו. אבל זה מאוד שבר אותו. בסוף הגיעו לשם חיילים, דרגו את המחבלים, אבל היהודי הזה היה מאוד שבור, כי הוא נשאר בלי אישה, בלי ילדים. וזה היה כמעט לעיניו. הוא שמע אותם צועקים, וזה היה נורא מאוד. אז אחרי כמה חודשים, איזה משרד ממשלתי, העביר אותו לבת ים. העביר אותו לכאן, כדי קצת להחליף אצלו את האווירה. הוא היה יהודי דתי, וסיפרו לי מי הוא. והיה באיזה בית כנסת בעיר שהוא מתפלל, הלכתי לשם, התפללתי, ואחר כך תמיד הלכתי איתו בדרך, ודיברתי איתו שלמען אשתו ולמען הילדים צריך לבנות בית חדש. צריך להקים בית, להזכיר את השמות שלהם, ולא לא להתעלם, לא... אמרתי, ברגע שאתה מיואש, אז אתה נתת למחבלים להרוג עוד בן אדם. אז כמעט שנה שלמה, כל שבת הייתי מדבר איתו על זה, וכל פעם הוא אומר, הוא לא מסוגל, הוא לא יכול. פעם אחת הוא שולח לי הזמנה, החלטתי להתחתן. כן, אז הייתה חתונה בבית ספר כאן, הוא לא רוצה לעשות את זה באולם, היה באיזה בית ספר, בקצה של העיר, והיו כ-50 מוזמנים, הגעתי לשם, ותוך החופה שמתי לב שיש מישהו בלי כיפה. אמרתי לו, אתה יודע שזה חופה כאן, נכון? מקום קדוש. מה זה אתה עומד בלי כיפה ליד החופה? אז הוא אמר לי, סליחה, לא ידעתי. העליתי לו כיפה, שמתי לו כיפה, הכל בסדר. אחרי שנגמרה החופה, ישבנו לסעודה, סעודת נישואים. שאלתי את החתן, שכבר הייתי מיודד איתו, שאלתי אותו, מי זה היהודי הזה? הוא אומר לי, זה יוסי שריד. אז אמרתי לו, מה לך וליוסי שריד? אז הוא אמר לי, יוסי שריד היה מקיבוץ בגליל ליד קריית שמונה. כלומר, בחודשים הכי קשים שלי, יום יום הוא הגיע אליי הביתה לעודד אותו. אני לא יכול לשכוח. ראיתי שגם מישהו שנשב נורא והיום מפלצת, הוא יהודי. יהודי, ויהודי מכבד, וכשהוא מבין שיש מעמד, אז הוא שם כיפה על הראש ומוכן, וישב שם בשולחן, כשברחנו, השתתף בכל. למדתי מכאן לימוד גדול, כן, שמעטים מאוד היהודים שהם רשעים עד הסוף. כן, הרמח"ל כותב שבכל עם ישראל בקושי אפשר למנות על שתי כפות הידיים את מספר היהודים הרשעים שלא יהיה להם שום תיקון. אבל לכל היהודים יש תיקון. כן, קצת פחות, קצת יותר קל, קצת יותר קשה, חלק בעולם הזה, חלק אחר כך, אבל יש אפשרות של תיקון לכולם. אבל
רוב היהודים שקושי בשבוז לא נתן
לפי מה שכותב הרשב"א, שרק מי שמחלל שבת בפרהסיה בפני אדם גדול, הוא נקרא מחלל שבת בפרהסיה. ואם הוא לא היה מחלל ליד אדם גדול, אז הוא לא מחלל שבת בפרהסיה. לפי זה 99% חוץ מאלה שלא מבינים כלום.
הדור שלנו אפשר לסמוך על זה, על ההשפעה, לאחר שלא הוא ילחוש.
לעניין שחיטה, לא הייתי נותן למישהו כזה לשחוט, לא הייתי נותן למישהו כזה שליח ציבור. לא להנהיג קהילה, ודאי שלא, אבל לא לצרף אותו למניין ולא לתת לו להתפלל או לנדות אותו, לא.
אתה
חילוני שרצה אותו. מה זה?
אתה חילוני מנקיים אותו בעלי, אדם שרצה אותו.
אני אומר, לפי התשובה הזאת של הרשב"א, הלכה למעשה, הייתי פעם בבית של הרב צבי יהודה, והיה צריך תפילת ערבית, והלכתי לאסוף מניין, והראיתי יהודי אחד, שהוא היה, אמרתי לו, אתה רוצה להשלים מניין לערבית, והוא נכנס. הרב צבי יהודה דבר עם איזה, אמר לי, תביא עוד אחד. הוא לא שמח למעשה. אבל יכול להיות שבשעת הדחק יש תשובה, ראיתי פעם, ואני בני מפני אריה, בן של הפני יהושע, בן שזה השם של הספר, שהוא כתב שכל מה שהרחיקו את האלה שצריך להרחיק, אבל זה לא מהתורה, זה ההרחקה של חכמים שכנסו, אז הוא כתב שאם זה גורם נזק לנו, זה לא עולה על הדעת. לכן, אם יש מקום, אני נמצא בצבא, אין לי מניין, בלי העשירי הזה, שהוא מחלל שבת, או יהודי לא דתי, אין לי מניין, אין אפשרות. אז יצא שאני מזיק לעצמי, לא. כן. במקרה כזה, לקריאת התורה, שיהיו לנו עשרה, או למניין, כן הייתי מצרף, וככה עשיתי. לפני שנים, שבלי זה לא היה לנו מניין, לא קריאת התורה, לא שום דבר.
אפילו קראת.
קראי לו. כי אצל קראי זה עיקרון. מי שבעיקרון לא מאמין, או יהודי שהתנצר, זה אין מה לדעת. יהודי שלא שומר שבת, רוב היהודים שלא שומרים שבת, כמו שכותב גם הרבה נשתה על התשובה של הרשבץ, מי שלא רוצה להתפלל, הוא אומר רוב אלה שלא רוצים להתפלל, כי הם עצלנים. כן. הוא אמר ש... אם זה היה נוח להם, הם מתפלל. הם רוצים לישון עוד, או חבל להם על הזמן שלהם. אבל זה לא נקרא שהם בועטים בתפילה. זה כתב הרב פעלי, 100 שנה יותר. אני חושב שזה גם בזמן שלנו. בזמן שלנו יש עוד היתר הזה של תינוק שנשבע. הייתה שאלה שגם שאלו, האם עונים אמן על יהודי כזה שמברך בתורה או אומר קדיש? כן, אז זה כותב הבן ישראל, אפילו על גוי שמברך, אם אתה יודע שהוא מברך את הקדוש ברוך הוא ולא עבודה זרה, צריך לענות אמן. קל וחומר על יהודי שכשהוא מברך, ודאי שהוא מברך את השם. ודאי שהוא אומר קדיש בשביל המצווה. אז לענות אמן על הברכות שלו, ודאי ש... השאלה אם לצרף אותו למניין או להעלות אותו לתורה. כן.
אבל,
תראה לך
כאשר הרבה השבר, הרבה
הציבור, כולי וכולי, שמגיעים לו, למה צריך
להגיד לי בראשונה שהרבה נעשו יותר לתורי את העברים?
לא הבנתי מה השאלה.
אתה אומר
לך
שהעבריין
כזה מיתר לתורי. אם לא נידו אותו. אפילו את אלה שנידו. נפקא מינה למה שכתב הרמ"א בחושן משפט, שמי שמכה, הרים יד על חברו, הוא מנודה אפילו שלא נידו אותו. ואז הוא כותב על זה הרמ"א, שלזה מועילה ההתרה שמתירים בערב יום הכיפורים. יש שני סוגים של אנשים שאפילו בלי שנידו אותם הם מנודים. אחד מהם מי שמרים יד על חברו, ואחד מהם מי שמזכיר שם שמיים לבטלה. מי שמזכיר את שם השם לבטלה, כתוב שחייב נידוי, ואם מישהו שמע ולא נידע, אז גם מי ששמע ושתק חייב נידוי. שם שמיים לבטלה, מה זה שוגג? הוא יודע שזה שם השם. מזכיר את שם השם. לא שהוא לא יודע שהשם הזה הוא שם השם. מזכיר את שם השם סתם. ושם כתוב, אם לא נידע הוא יהה בנידוי, אז דייקו מהלשון יהה בנידוי, שהוא באופן אוטומטי חייב נידוי. אז
הוא יועיל את
התנה שהתירו. כן, על זה כותב הרמה שהתרה של יום הכיפורים מועילה. על האנשים מהסוג הזה.
אבל אני
יודע להגיד
שמחרש ששומר שבת,
יש להניח שיהודי ששומר שבת, שומר עוד הרבה דברים. זה בטוח. זה לא יכול להיות שומר.
יש,
שאלה פה זה לא שאתה אומר לו אל תתפלל. שאלה אם התפילה שלך תיקרא תפילה בציבור כשהוא הציבור. קורבן מהתורה זה בסדר גמור. מומר לגמרי, זה לא מומר לגמרי. זה גזרה של חכמים, גזרה של חכמים. ביטלו אותם כדי לא להרחיק. יש עוד דבר שכתב הזבחי צדק. הזבחי צדק כתב על קצב. יודעים שכל המנודים, כל אלה שעבריינים, גם השחיטה שלהם נבלה. כן. אז התברר שוחט שהוא בקיא בשחיטה, שומר כל המצוות. אבל התברר שהוא גונב מהבשר. אז כתב זבחי צדק שהוא עבר על חילול השם, בגלל שיודעים שהוא בקי בדינים והוא גונב, אסור להחזיר אותו לשליטה אף פעם. כן? הוא פסול לשליטה בגלל חילול השם. אז אנחנו רואים שמלבד שאר העבירות, יש עבירה של חילול השם כשמישהו עושה דברים שמאוד מאוד מבזים. אז פה גם תשובה לא עוזרת. זה לא אומר שהשיטה שלו היא לא קדים, הוא יודע, הוא שחט שנים. אבל לציבור, לתת לו לשחוט לציבור, הוא לא. כמו שהיה מעשה עם תלמידי חכמים שהתפרסמו עליהם עבירות עם אשת איש או דבר כזה. כן, אז כאן זה כבר. כל יהודי יכול להיקשה ולעשות תשובה. שתמיד חכם, יש לנו גם חילול השם. חילול השם זה לא דבר שאפשר לחפר עליו. זה לא אפשר שהוא אחר כך הוא חזר בתשובה, אנחנו נקבל אותו שהוא שוב יהיה רב ומורה הוראה. זה לא בא בחשבון. לא נגיד לו לא להתפלל, לא לקיים מצוות, אבל לתת לו משרה על הציבור אחרי שהוא עבר לחילול השם, זה לא. יש בעיה נוספת שקיימת היום. דרך אגב, רבן איש חי בעצמו לא מתיר למי שמחלל שבת בפרהסיה, במושגים הרגילים, לא לפי הרשב"א שכתב, שדווקא בפני אדם גדול, אלא מחלל שבת בפרהסיה רגיל, לא מתיר לו לעלות לתורה או להצטרף למניין. הוא כותב שאם הוא הגיע לבית כנסת, רוצה לעלות לתורה, לתת לו עלייה של מוסיף, לא לתת לו עלייה רגילה. ואם הוא עלה עלייה רגילה, אז להביא עוד אחד שיעלה לתורה, כדי שיהיו שבעה, וישתדל לקרוא את אותה קריאה מחדש. הוא לא סומך על זה, כי כנראה שרובם לא סמכו על זה, אז בשעת דחק אפשר לסמוך על זה. ושאין לך ברירה, כן. אבל לכתחילה, מי שידוע כמחלל שבת בפרהסיה, צריך כן להימנע מלצרף אותו למניין או להעלות אותו לתורה. הייתה לנו בעיה בשבת האחרונה, התארח אצלנו ראש העיר, וידוע לכבד אותו בעלייה לתורה. אז אמרתי, לתת לו פתיחת ההיכל כדי שלא תהיה לנו בעיה. אחר כך הייתה בעיה שמישהו קנה לו עלייה. אז כבר כתב הבן ישחי שאם זה יכול לבוא לידי מחלוקת, לשתוק, אז רק העליתי עוד עולה אחריו, שיקרא מאותם הפסוקים. אפשר להגיד שראש העירייה הזה, כן, הוא מאוד כיבד, הוא הגיע בתחילת התפילה וישב לידי, וראיתי שהוא התפלל מההתחלה עד הסוף. לא דיבר, לא התעסק בדברים אחרים, כשהיו הזדמנויות. היה פעם אחרת ראש עירייה שבא בשבת, הוא לא שומר שבת, הוא בא של הציבור, הוא דיבר שם עם החברים שלו שהוא הביא איתם, ואמרתי לו, תשמע, פה לא מדברים בשבת. אז אמר לי, אני ראש העיר, אמרתי לו, גם ראש העיר, לא מדברים בשבת. פה, בתפילה מתפללים. זה שתק, אבל פרצות חמוץ. לא הייתה ברירה, אבל אני אומר שראש העירייה הזה התייחס מאוד בכבוד, ראיתי שהוא ממש מתפלל. מתפלל ועומד בעמידה, הוא גם ידע את הסדר של התפילה וגם התפלל בפועל. אז יש מקרים שלפעמים מגיעים חתנים, יש חופות, יש כל מיני סיבות שמגיעים, ולפעמים יש מקרים מסובכים, וצריך לדעת איך לתמרן, מצד אחד לשמור את ההלכה, ומצד שני, לא לגרום מחלוקות ואיבה בתוך ישראל. כן.
אני
מסכים לקרואים
לגבי קראי, והיום הוא מאמין.
כן, אבל הם כופרים בתורה שבעל פה. ומי שכופר בתורה שבעל פה, הוא בעצם כפר בתורה. כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו, על פי הדברים האלה, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית מישראל, אלא על פי תורה שבעל פה. אם הוא לא מקבל את התורה שבעל פה, אז הוא לא מקבל את התורה. הרפורמים, בעיה חמורה עוד יותר, הם לא מאמינים גם בתורה שבכתב, הם לא מאמינים שהשם נתן תורה מסיני. קונסרבטיביים, יש כל צבעי הקשת. יש כאלה שהם כמעט כמו הרפורמים, הם לגמרי מקולקלים, ויש כאלה שהם כמעט כמו האורתודוקסים. הם שומרים שבת, שומרים כשרות, אלא שאולי גברים ונשים יושבים ביחד, אבל רוב הדברים זה קבוצות קבוצות, לא כולם אותו דבר. ומאוד חשוב לפני שמוצאים, חורצים דין, לדעת בדיוק. אם לא יודעים בדיוק, אז מן הסתם, סתם יהודי קשה. לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נוכל בסעודה, תהיה סעודה קצת חגיגית, גם להדעת תודה לרב אילן, כל השנים שהוא עבד כאן עם הישיבה, וברכה לרב ירואן חקק, שכעת מקבל עליו את העול, שהשם יברך. המשמר היוצא, המשמר הנכנס, כל אחד ואחד במקומו. המשמר היוצא, ברוחות בבית, למשפחה, לתורה, כל מה שחיסרנו לו בגלל העבודה מהתורה, שהשם יפצה אותו, כל ההפסד שהוא הפסיד מהלימוד, לידיעת כולם, זאת הייתה משרה שהוא לא רצה אותה ולא ביקש אותה. עשה אותה רק בעל כוחו, בגלל שביקשתי אותו. ונאחלים ברכה לרבי אברהם, שהשם ייתן לו עצה טובה ותבונה נכונה, וידע להסתדר עם כל הבחורים, וגם עם הרמי וגם איתי, שלא נסתבך, שבעזרת השם נעבוד ביחד, וברכה של כולם, והצלחה של כולם.